יש שאלה מאוד מעניינת. למה אחד למד בישיבה, לא משנה איזה ישיבה, מי שלמד בישיבה, חמש, ארבע, חמש שנים לומדים בישיבה, אחר כך מתחתנים. כל מי שלמד את ארבע, חמש שנים בישיבה, כל החיים שלו הוא ממשיך את הדרך של הישיבה. אחד זה למד בישיבה הזאת, אם כל החיים ממשיך את מה שהוא קיבל בישיבה, באחוזים, למעלה מ-80 אחוז הצלחה לישיבות עם התלמידים שלהם. זאת אומרת, רוב הישיבות בחור מתחתן, יוצא, והוא ממשיך את הישיבה. ממתי? מגיל 22 עד גיל 80. זאת אומרת, זו הצלחה מאוד מאוד גדולה, וזה עומד לפי החשבון שלי בערך 80 אחוז. 80 אחוז מאלה שעמדו בישיבה, הם יוצאים בסדר, הם מחוברים לחינוך הזה, והם מתנהגים כמו שהם קיבלו בישיבה. והשאלה הכי מעניינת, מה ההבדל בין הבית שלנו לישיבה? זאת אומרת, למה הבית לא מצליח לתת את מה שישיבה נותנת? למה בחור לא בא ואומר, אני גדלתי בבית, בבית הוא גדל הרבה יותר שנים מאשר בישיבה. הוא נולד בבית, הוא גדל בבית. ואני מדבר על בתים טובים, לא על בתים לא טובים. עדיין אף בית לא מצליח, לא אף בית, אבל רוב הבתים, כאילו בהתחרות מי יותר מצליח בחינוך ילדים, הישיבות מצליחות יותר מאשר הבתים. חלק גדול.
איזה אחוז נגיד סתם, לפי הרחת הרב, מגיע הבית להמשך הדרך?
קשה למדוד את זה, אבל האחוזים הם הרבה יותר קטנים. נגדיר ככה, מי שהישיבה לא הצליחה איתו, הבית בטח לא מצליח איתו. זאת אומרת, השאלה למה? ואני חושב שבאמת כל אחד צריך להסתכל מה הקו החינוכי בישיבה ולמה זה מצליח יותר מאשר הבית. זה בעצם השאלה. מה? גם הבית יש חברה. יש משפחה, יש אחים, אחיות, גיסים, גיסות. דודים, דודות, מה? יש חברה, זה לא הבעיה של החברה. אני חושב שאם נשים לב, בישיבה יש כמה דברים. א', ישיבה בנויה על מסורת. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל הסדרים בישיבה, סדר יום בישיבה, מה עושים ככה, מה עושים ככה, חיים ולוז'ין הרכבה בזמנו כשהוא הקים את ישיבת ולוז'ין, ולא משנים, בשום אופן. לא משנים. יש סדר קבוע שבא עם רעיון, שרב חיים ולוז'ין היה כל כך מבין וכל כך מומחה, שאף אחד לא מספיק מבין ואף אחד לא מספיק מומחה לשנות. זה כאילו השקופה. השקופה היא שאסור לשנות שום דבר בסדרי הישיבות. למשל, דוגמה, סדר מוסר בישיבות היום. זה די מת. זאת אומרת, בחורים יושבים, חלק לומדים, חלק מדברים, חלק לא באים בכלל. זה לא רציני. הסדר מוסר בישיבות בשנים האחרונות הוא כישלון. הוא לא רציני. אף על פי כן, אף ישיבה לא מעיזה לבטל את הסדר מוסר. למה? כי זה כאילו דבר שאנחנו ממשיכים מרב חיים ולוז'ינר, אף אחד אין אומץ, אף אחד לא משנה. אף אחד לא משנה. מין עיקרון כזה. מה עושה העיקרון הזה? העיקרון הזה בעצם מייצר נכבדות. הוא הופך, נותן כבוד לשיטת החינוך. זאת אומרת, ברגע שאני מעמיד שיטת חינוך על איזה מסורת, ככה קיבלנו, ככה ראינו, אנחנו לא מספיק חכמים כמו הדורות הקודמים, ואנחנו ממשיכים את הדורות הקודמים, זה סוג של נכבדות. זה הופך את הדבר לדבר מכובד. בבית, חלק גדול מהחינוך בבתים יותר בנוי על קריזה מאשר על איזושהי מסורת של אני לא יודע מי. רוב הבתים, יש לי יותר מצב רוח, אני מתנהג ככה, יש לי פחות מצב, יש לי יותר סבלנות, פחות סבלנות, יש לי יותר כוח. כאילו אין לי איזו שיטה מסודרת, סדר יום מסודר, אין לי יש עדיין כמה יקס שהם כן מסודר אצלהם. אבל בעצם רוב האנשים לא כל כך מקפידים על לבוא ולהגיד, אני ראיתי בדורות הקודמים ששיטת סדר יום, שיטת ההנהגה של הבית הייתה ככה, והיום אני ממשיך את זה, ואני, חסר לנו, חסר לנו התחושה של הנכבדות. יש הרבה הרבה דברים סביב המילה נכבדות בתוך עולם הישיבות שלא נמצא בבתים. זאת אומרת, אם אני עושה את ההשוואה בין החינוך בעולם הישיבות לחינוך בבתים של אנשים, ואני לא מדבר עכשיו על בעלי תשובה שהם באמת אין להם מסורת או משהו כזה, אני אומר אפילו כאלה שכן גדלו בבית של תלמידי חכמים, והאבא והסבא וכולם היו בני תורה והכל, עדיין זה לא בנוי, זה לא בנוי עד כדי כך על 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 ה, על השמירה על המסורת בצורה כל כך חזקה, בצורה כל כך, כמו שהישיבות שומרות את את המורשת, את המסורת בצורה כל כך חזקה. זאת אומרת, צריך לדעת שאחד הכלים הכי חזקים בחינוך זה הנכבדות. ברגע שדבר הוא נכבד, ברגע שדבר הוא חשוב, אז הילד נכנס לו בדם. הילד נכנס לו בדם, זה חשוב, זה לא זזים, זה לא משנים, וזה חייב להיות ככה. כן.
זה בטל של דברים. הרי ילד בישיבה לא רואה ראש ישיבה משגיח בנעלי בית. אבא הוא רואה גם בנעלי בית. הוא רואה ראש ישיבה משגיח בניבה.
גם בפיג'אמה, גם בפיג'אמה, כן,
נכון,
נכון, נכון, אבל אני לא דיברתי על נכבדות של הבן אדם, דיברתי על נכבדות של השיטת חינוך, על נכבדות של כאילו הסדר יום לא בא. אם אני אומר לך שאתה צריך להתפלל כל בוקר בשבע, מי אמר בשבע? אולי שבע וחצי, אולי רבע לשבע, אולי רבע לשמונה. כאילו, מה מחייב שלך? מה מחייב שלך? אז אם היה לך אתמול בלילה 10 טלפונים ו10 בעיות, והלכת לישון ב2 בלילה, אז אתה תקום ב8. אם הקם לך הראש והלכת לישון ב8 בערב, אז אתה תקום ב6. זאת אומרת, אתה לא בנוי על איזה מחייב, שאצלנו בבית כולם קמים בשעה כזאת. אצלנו בבית כולם מתפללים בשעה, אני רואה הרבה פעמים בשבת, אבא הולך לכנסת הזה, הבן הולך לכנסת הזה. אין את ה... זה חוסר נכבדות. זה חוסר נכבדות, זה לא שומרים פה איזה... נכבדות, התכוונתי, לא נכבדות של האבא. אני מתכוון נכבדות של השיטה. זאת אומרת, הילד לא מרגיש שהשיטה היא שיטה מכובדת. הילד לא מרגיש... אני התחתנתי, אז... פתאום אשתי באה אלינו הביתה בפסח הראשון אחרי החתונה, אז היא נורא הזדעזעה איך אצלנו בבית יש שום בפסח. בשום לא יכול להיות שום שאלה, שום זה כמו בצד. זה אותו אין הבדל, אותו סוג ירק, אותו סוג נושא, אין הבדל בין שום לבצד. רק מה, מתברר שבפולניה לא היה להם שום בפסח. לא היה להם שום בפסח. והם התרגלו שבפסח אין שום. כשהם באו לארץ, הם המשיכו את המסורת של הבית. שבפסח אין שום. אין דבר כזה שום. אז הנה, זה דברים שהם... עכשיו, אני לא יכול לשכנע את אשתי עד היום שזה לא נכון ושלפי ההלכה אין שום בעיה להכניס שום הביתה. אני לא יכול. וזה לא עקשנות. זה לא עקשנות. אלא כאילו זה מה שראינו בבית, אצלנו בבית לא היה אף פעם שום בפסח. כלי, כוס, אפשר לשים כוס על שולחן פה עכשיו, כוס כשר לפסח, אפשר לשים פה על השולחן, עם קצת סודה, עם קצת מים, לכל השיטות, לכל הדעות כן. למה? כי אפילו אם אתה אומר, שמישהו פעם שם פה כוס חמץ, והשולחן הזה בלה מחמץ, אבל הכוס קר והשולחן קר והכל קר, ואתה שם כוס על השולחן, זה לא שאלה. ברוב הבתים, בפסח אף אחד לא ישים כוס על שולחן או על שיש או על, על משהו, אם אין תחתיו איזה, איזה בד או איזה קרש או איזה... לא שמים. למה? למה? כי ככה ראו בבית. ככה ראו בבית. זאת אומרת, יש המון המון חומרות בפסח, שהן בעצם על פי ההלכה לא חומרות אפילו. הן לא חומרות, זה, זה, זה מעבר לכל מושג הלכתי, כל מיני חומרות יש בפסח. והבסיס לכל זה, זה איזושהי מסורת. יש איזושהי מסורת שאנשים באו איתה, וכל אישה באה ואומרת, זה מה שראיתי אצל ההורים שלי, ככה זה פסח, ולא יכול להיות אחרת. זאת אומרת, המסורת הזאת היא יוצרת איזשהו כוח, ורואים, ורואים בחוש, שבדברים שאנשים כן שמרו מסורת בצורה, כמו דוגמה, כן, אם אני משווה, את הכל יום שלנו לפסח. את הכל יום שלנו לפסח. יקס. יוצא גרמניה. יוצא גרמניה שותים תה בכלי שלישי. זאת אומרת, כשהם עושים תה, אנחנו כולם, אנשים, אנחנו רגילים לשתות תה בכלי שני. זאת אומרת, אנחנו מוזגים מים חמים לתוך כוס יבשה, מוסיפים סוכר, מוסיפים תמצית, ושותים תה. ככה המנהג של, של כולם. יוצא גרמניה, לא. יוצא גרמניה, שופכים כוס, מים חמים לתוך הכוס, מעבירים את זה ל... 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 מעבירים את זה לכוס שיש בה תמצית, ואז שופכים מכלי שני לתוך הכוס עם התמצית, ושמים סוכר ושופכים את התה. למה? כי בגרמניה היו מחמירים בצביעה באוכלים. מצד בישול זה לא שאלה. כלי שני אינו מבשל. אבל אנחנו פוסקים שאין צביעה באוכלים, ובארצי גרמניה היו מחמירים, היו נוהגים להחמיר בצביעה באוכלים, ולכן היו שותים תה בכלי שלישי. כבר כמה פעמים הייתי בבתים של אנשים מיוצאי גרמניה, וההורים שלנו, הסבים, הסבים, כבר לא, לא, לא כאלה שהיו שם. וראיתי שעושים את התה בכלי שלי, ושאלתי למה אתה עושה בכלי שלי, שלישי ולא בכלי שני. שאלתי. אף אחד לא ידע לענות לי למה. לא יודע, ככה ראיתי אצל ההורים שלי, ככה בבית, ככה אני עושה. אנשים שאפילו לא יודעים את ההלכה, לא יודעים את הסיבה ההלכתית, למה נוהגים ככה ולא ככה. ככה ראיתי בבית, ככה הייתי עושה. חסידים הולכים עם שטריימל. תשאלו כל חסיד, למה אתה הולך עם שטריימל? למה אתה הולך עם שטריימל? אז אגיד לך, מה פירוש למה? אבא שלי הלך ככה, סבא שלי הלך ככה. זה הלבוש שלנו. למה עשו לכם כזה לבוש? למה בעל שם טוב הלך ועשה לכם כזה לבוש? רוב החסידים לא יודעים. הם לא יודעים. זה הלבוש. לובשים קפוטה של משי ושטריימל. למה עשו את זה? הבעל שם טוב עשה חומרה בהלכה. אז היה מאוד מאוד קשה להיות בטוח שבגד אין לו שעטנז. אז הוא עשה שילבשו בגד בשבת, שילבשו בגד של משי. משי, אגב אם תפרו אותו עם חוטי צמר, או חוטי פשטים, לא משנה, אין בעיה של שעטנז. כי זה בת שבטוח, אין בו לא צמר ולא פשטן. לכן הם עשו בשבת כפוטה של משי. וכתוב בהלכה שאם הכובע יש לו 10 טפחים רוחב, והוא... סליחה, טפח רוחב, לא עשרה צריכים. אם כובע יש לו טפח רוחב, אז זה קשה. אם פה זה קשה, אז יש שאלה של אוהל בשבת. אז לקחו זנבות של שואלים, שזה דבר רך, זה דבר רך ואין לו שום קושי, ועשו כובע לשבת מזנבות של שואלים, שבטוח לא יהיה קשה, שבטוח לא יהיה אוהל בשבת. זאת אומרת, הדברים האלה באו מחומרה בהלכה. הוא עשה חומרות בהלכה. וככה הוא בנה את השטריימל, וככה הוא בנה את הזה. רוב האנשים היום לא יודעים למה זה. אבל המסורת היא כל כך חזקה, שעל זה הוא לא יוותר. על הלבוש הזה הוא לא יוותר, לא משנה מה וכמה. זאת אומרת, יש כוח. עכשיו, למה המסורת היא כל כך חזקה? כי לקחו אותה בצורה של נכבדות. זאת אומרת, זה הדבר מכובד בעיני המשפחה, בעיני כולם. ולכן אנחנו צריכים ליצור אצלנו בבית, כל אחד צריך ליצור אצלו בבית, איזה שהם כללים שהנהגה שיוצרת את הנכבדות אצל הילדים. זאת אומרת, כמו שאמרתי, אם אצלנו בבית קמים בשעה כזאת ומתפללים בשעה כזאת כל בוקר, וזה זה הבית שלנו. אני לא בא ממקום שצריכים להתפלל דווקא בשבע, כי שיסתדר להספיק להסעה הזאת, או להסתדר להספיק לזה. הבית שלנו זה בית שקם ככה, הבית שלנו זה בית שמתפלל ככה. הילד מקבל איזושהי הרגשה, ואז אף פעם, כל החיים לילד הזה לא יהיה בעיה של כן קם לתפילה, לא קם לתפילה. זה ייכנס לו בדם, שלתפילה קמים, כי כל בוקר צריכים לקום בשעה מסוימת ולהתפלל בשעה מסוימת. ואם זה דבר קבוע, ואם זה דבר מסודר, ואם זה דבר אשתו של רב חיים קניאבסקי אמרה שממתי שהיא התחתנה היא לא ראתה את בעלה פעם אחד מתפלל לא בתיקין. זאת אומרת, מיום החתונה עד שהיא נפטרה, בעלה כל בוקר התפלל בתיקין. אני לא מתפעל מהסיפור הזה, שזה עד כדי כך. למה? כי גם אבא שלו היה ככה. זאת אומרת, זה בא מהאבא, זה בא מהחזון איש. זאת אומרת, אנשים שחיו איזושהי מסורת, אז המסורת הזאת היא מחזיקה. וההצלחה בחינוך מאוד מאוד תלויה איך אנחנו בונים את הנכבדות הזאת. איך אנחנו בונים את המסורת הזאת, לא מתוך שיגונות, לא מתוך ככה יצא לי, ככה הסתדר לי, אלא מתוך המילה נכבדות. זאת אומרת, הילדים צריכים להרגיש, עכשיו, אותו דבר, המערכת יחסים בין אבא לאמא. מערכת יחסים בין אבא לאמא, נכון שאני רואה את אבא בפיג'מה, נכון, אבל עדיין, הם צריכים לשמור על נכבדות בצורת ההנהגה של הבית, בצורת הדיבור של הבית. אז ברגע שאדם שומר על נכבדות בהנהגה של הבית, דוגמה, אם אדם יושב עם רגליים על השולחן, אוכל גרעינים, זורק את הקליפות, לא חשוב איפה, הוא לא מייצר נכבדות בבית. לא יכול להיות לכזה אדם השפעה חינוכית על הילדים שלו. הילדים לא יראו אותו כמודל לחיקוי. הילדים לא ירצו להיות כמוהו. זאת אומרת, יש כאן דברים שאם ילד לא רואה נכבדות, הוא לא סופג את הדברים, הוא לא מקבל אותם. כשילד רואה נכבדות, הוא סופג את הדברים הרבה יותר חזק ומקבל אותם בכל ה... איך אומרים? זה נכנס לו בעצמות, זה נכנס לו בדם. שזה הנהגה של הבית שלנו. זה ככה. אז צריך שלאבא יהיה נכבדות בצורת דיבור שלו, בצורת התנהגות שלו, בסדר יום שלו, ביחסים כמובן בין בעל ואישה. לא יכול להיות שאדם פתאום מתפרץ, מקלל, מדבר לא יפה, ואחר כך הוא מצפה שיהיה לו השפעה חינוכית על ילדים. זה לא הולך, זה בשום אופן לא הולך. הילד מאבד את הנכבדות ביחסים עם האבא, ואז האבא מאבד כל השפעה חינוכית על הילדים, הוא אפילו לא מבין למה. והרבה פעמים האבא רואה שהמילה שלו היא לא מילה, והדעה שלו היא לא דעה, ואף ילד לא שומע בקולו, והוא לא מבין למה. הוא לא מבין למה לא שומע בקולו. והסוד של השפעה חינוכית, הסוד של הצלחה בחינוך, הוא קודם כל העניין של נכבדות. נכבדות בהנהגה של הבית, נכבדות בשמירה של המסורת של הבית, וזה בעצם השיטה שעובדת בעולם הישיבות. זה בדיוק השיטה שעובדת בעולם הישיבות, שהכל בנוי על מסורת, הכל בנוי על נכבדות מסוימת. עכשיו, יש לנו שאלות בהלכה. יש לנו שאלות בהלכה בבית. גם לזה צריך להיות שיטה. זאת אומרת, צריך להיות שיטה איך אנחנו מתייחסים לשאלות בהלכה. אם ילד רואה שהנושא של שאלות בהלכה באים מתוך כובד ראש. זאת אומרת, עולה שאלה בשבת. עולה שאלה בשבת. נפל לי הידית של הדלת בשבת. ילד שיחק, נפל הידית של הדלת בשבת. מותר להחזיר את הידית לתוך הדלת, או אסור להחזיר את הידית לתוך הדלת? בשבת. אם ילד רואה שכשעולה כזאת שאלה בבית, אז פותחים משנה ברורה, פותחים ספרים, מתחילים להסתכל, או הולכים למישהו לשאול, אם לא יודעים כל כך להסתכל, הולכים למישהו לשאול, אבל לא מנחשים. לא מנחשים, לא באים עם איזו אינטואיציה, ומחליטים שככה או ככה. הכל מסודר. הלכה זה דבר רציני, הלכה זה דבר מסודר. הלכה לא מחליטים בלי לשאול, הלכה לא מחליטים בלי לבדוק. אז ילד מקבל כבוד למושג של הלכה. אם ילד רואה שאנחנו מחליטים ככה בקלות, אני זוכר, היום כבר לא רואים את זה, אבל אני זוכר כשאני הייתי ילד, כשאני הייתי ילד רק כמו היום, היינו הולכים וקונים מחנות אוף חי, תרנגול חי, היינו הולכים את זה לשוחט, והשוחט היה שוחט, ואחר כך בבית היו פותחים את האוף, היו מורטים את המרצות אצל שם הזה, ואחר כך פותחים את האוף בבית, וישר בודקים את הריאות, ובודקים את הלב, ובודקים את צומת הגידים. זאת אומרת, כשפותחים עוף, אז קיבלנו ישר את המושגים, של הלכה, שצריך לבדוק עוף, צריך לבדוק אם הוא כשר. האם אף אחד לא מכיר מושג של לבוא לרב עם שאלה על עוף? אין כזה, אף אחד לא יודע מה זה בכלל, אף אחד לא יודע איך זה נראה. ואם היום מישהו יפתח עוף, הוא לא יודע בכלל אם יש שאלה או אין שאלה. הוא לא יודע בכלל שיכול להיות שאלה. אנחנו איבדנו כאן משהו, מאוד מאוד רציני, מליחה. מליחה, בנות היום לא יודעות למלוח בשר. לא יודעות ללחוץ מליחה כמו שצריך. הנכון שהם מלמדים אותם בסמינר. יש שיעורים של ללחוץ מליחה בסמינר. אבל אני אומר לכם מתוך הניסיון, אין שיטת לימוד יותר טובה מההמחשה שילד רואה בבית. שילד רואה בבית מה זה מליחה, ומה זה הכשרה של בשר, ומה זה כל הדברים האלה. אז זה דברים שאי אפשר ללמד אותם. אי אפשר ללמד אותם, צריך לראות את זה בעיניים. הלכות שבת. איך עושים ככה ומה עושים ככה, ומתי חוששים לבורר, מתי... פעם כל היהדות הייתה בנויה, סתם, למה אוכלים גפילטה פיש בשבת? יש מסורת כזאת, לאכול בשבת גפילטה פיש. למה? כי גפילטה פיש זה היה עיקרון של דג תחון, קציצות מדג תחון, שאז אין שאלה של עצמות, וזה חומרה בהלכות בורר. זאת אומרת, הכל היה בנוי על, 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 על השקפות הלכתיות. זאת אומרת, הלכו ועשו איזה חומרה בהלכות בורר, שיוכלו סוג דגים כזה שלא יהיה בו שאלה של בורר. במיוחד לגבי ילדים קטנים, זה בעיה לא פשוטה עם העצמות, אז עשו חומרה. היום, מה אתה מעדיף? דג כזה או דג כזה? אין בכלל שיקול, אין בכלל שיקול של מה יותר טוב מבחינה הלכתית. זה עולם אחר. בתים פעם היו בנויים על רעיון שבעצם ההלכה עיצבה את ההנהגה של הבית. כל ההנהגה של הבית הייתה מעוצבת על ידי ההלכה. היו מקפידים שספרים תמיד יהיו בתוך ארון עם דלתות. כי אם פעם מישהו יצטרך לישון בחדר שיהיה ספרים, אז שיהיה מחיצה, שיהיה... היום, נכון, הבתים יותר גדולים, אין כל כך צורך אולי לישון בחדר הזה, אני לא יודע, אבל זה לא עניין של טכני, זה עניין של השקפת עולם, זה עניין של גישה. מראש הכל היה בנוי עם החישוב ההלכתי. כל דבר בבית היה בנוי על חישוב הלכתי, וכל דבר היה לו מסורת. כל דבר היה לו צורה למה, וחישוב הלכתי למה זה ככה ולא ככה. זאת אומרת, זה לא היה דברים סתם. ממילא, ברגע שהדברים באים בצורה כזאת, זה נכנס לילד בדם. והוא לא ישנה מזה אף פעם כל החיים. ברגע שהדברים הולכים על בערך, לא נכנס כלום. לא נכנס כלום. ואז אני לא יודע מה יקרה לו, אני לא יודע מה יקרה לו אחרי החתונה. אני לא יודע מה יקרה לו אחרי שהוא יקים בית. אני לא יודע איך הוא יחנך ילדים. אני לא יודע איך הוא יעמיד את הבית. נורא נורא שמרו. נורא נורא שמרו. אני זוכר שאני נכנסתי לישיבה בתור בחור צעיר. אז הישיבה שאני למדתי, זה הישיבה בעברית. השיעורים, הכל היה בעברית. סבא שלי, כשהוא למד בחוץ לארץ בישיבה, אז למדו שם בחוץ לארץ בישיבות, למדו ביידיש. באירופה, כל הישיבות היו לומדים ביידיש. אז אני זוכר שהשאלה הראשונה שסבא שאל אותי, אני לא מבין, הוא אומר, איך אפשר ללמוד גמרא בעברית? כמה שאלות. איך ללמוד בעברית? מאיפה באה השאלה הזאת? מאיפה באה השאלה הזאת? אולי אדם טיפש. אולי אדם טיפש. אלא מה? ההרגלים שלו, ההרגלים שלו שהוא קיבל מהבית, מאבא שלו, מסבא שלו, מהדודים שלו, מכל המשפחה, זה הצורה. צריכים לשמור על הצורה. עוד הפעם, זה לא מושג, זה לא מושג, זה לא מושג סתם באיזה שפה אתה מדבר. אלא, כאילו, כשאני מדבר עברית ככה לא הפריע לו. הפריע לו איך אני לומד גמרא בעברית. כי גמרא לומדים ככה. למה גמרא לומדים דווקא ככה ולא ככה? זה משהו רע. על זה הוא גדל. היה איזושהי מסורת.
יש עניין מהותי בדבר הזה? בנקודה הזאת.
עוד פעם, מה פירוש מהותי?
לא, בנקודה הזאת ללמוד ביידיש.
לא, ממש לא. לא, ממש לא. אין שום דבר מהותי בזה. זה רק הרגלים רגשיים. וההרגלים הרגשיים יוצרים אצל הילד חיבור יותר, אתה צריך להבין, מה שקובע לנו את החיבור זה לא השכל, אלא ההרגלים הרגשיים. ההרגלים הרגשיים, אי אפשר ללמוד ביידיש, כי גמרנו, זה מת, כן? אבל ההרגלים הרגשיים, הם מקבעים לך את המסורת ככה שאתה בכל מצב, אתה בכל מצב, אני זוכר במלחמת יום כיפור, שהיה מלחמת יום כיפור, זו מלחמה מאוד מאוד קשה. אני הייתי אז אברך בכולל, ופתאום באו לכולל ואמרו ששוכבים מאות חיילים מתים ואין מי שיקבור אותם. אז ביקשו מאיתנו לבוא להתנדב לקבור את החיילים. בנהריה שם על שפת הים, הביאו שם מסעיות עם גופות של חיילים. אנחנו כל היום קברנו שם איזה 2,500 חיילים. היינו קבוצה של אברכים, וכל היום עמדנו וקברנו חיילים. והגיע שבת, ושבת נשארנו שם. שבת נשארנו שם. ופתאום בערב שבת הגיע מסעית, הביאו איזה שכן שלי. והביאו איזה חבר שלי, וככה הביאו אנשים שאני מכיר בתור גופות. זה עשה מצב רוח לא טוב, שאתה רואה, עשה הכל הייתי אברך צעיר, הייתי בן 20 ומשהו, ומי ההרוגים האלה גם היו בגילים האלה. ואתה רואה ככה אנשים צעירים שמתו, לא קל, בכלל כל המחזה הזה, כל הטיפול הזה בגופות של חיילים, זה לא דבר קל. ואנחנו יושבים שם באיזה אוהל היה, אוהל אחד מלא מתים, ואוהל אחד שאנחנו יושבים לאכול את הסעודת שבת. ופתאום אחד מתחיל לשיר זמירות שבת. ואני אומר לו, איך אתה יכול עכשיו? וכזה... עכשיו אתה שר זמירות, תראה איפה אנחנו נמצאים, תראה מה אנחנו רואים. הוא אומר, אם אני לא שר, אני גם לא יכול לאכול. זה, אין שבת. אין דבר כזה שבת בלי זמירות שבת. מה פירוש הסיפור הזה? זה בדם. זה בדם, זה לא משהו הלכתי שחייבים בכל מחיר לשיר זמירות שבת. זה לא משהו כל כך זה. אבל זה מסורת. וזה בדם, הוא בכלל לא מבין מה שייך סעודת שבת. וזה שאתה נמצא בכזה מקום, ושחווים שם אנשים מתים, ואנשים שאתה מכיר אפילו, ושכנים והכל, זה לא משנה. זה לא משנה, סעודת שבת זה סעודת שבת. זה כוח של מסורת, זה כוח של... זה כוח רגשי שמסורת נוטעת בילדים, והכוח הרגשי הזה מחזיק אותם כל החיים. כל החיים מחזיק אותם. ילד שגדל על חינוך רגשי נכון, הוא יישאר עם החינוך הזה כל החיים שלו. הוא לא, הוא לא, הוא לא... סתם, ילד שאף פעם לא ראה את אבא שלו, מתפלל עם חולצה. כל זה יותר מתפלל, הוא ילבש קרוב בחליפה. לא דווקא בית הכנסת. גם בבית. אין דבר כזה להתפלל עם חולצה. הילד הזה, בעצמו כשהוא יגדל, הוא לא יתפלל עם חולצה. ילד שראה, שאבא שלו בית הכנסת, הוא הולך עם קרוב בחליפה, אבל הוא מתפלל בבית, מנחה, הוא לא הספיק, הוא עוד מעט השקיע. הוא נעמד בפינה, מתפלל מנחה גם בלי חליפה. מה? בקרית המזון, כן. כל הדברים האלה, זה עניין של מסורת. זה עניין של מסורת שילד צריך לראות אותה. וכשילד רואה את המסורת הזאת, כשילד רואה את המסורת הזאת, אז זה נכנס לו, זה נכנס לו בדם. אני זוכר, היה לנו בבית ארון ספרים. היה ארון ספרים שלנו בבית בסלון, היה שם השס, היה רמב״ם, היה טור, היה ספרים, חומשים, הכל. אמא שלי קיבלה מאיזה חברה ספר קריאה. סתם ספר קריאה. והיא הביאה ושמה את זה בארון. אבא שלי אומר לה, מה, איך אפשר דבר כזה? על יד, על יד השס? על יד הרמב״ם לשים ספרי קריאה? אני זוכר את, את, את הרגע הזה שאבא שלי מסביר לאמא שלי שלא שייך דבר כזה. אי אפשר לשים פה שס ורמב״ם. אי אפשר לשים ספרי קריאה כאלה, חילוניים, סתם ספרי קריאה. וזה נכנס לי בדם. ממש נכנס לי בדם, אני זוכר את זה. שכאילו... הספרים יש להם ערך, יש להם קדושה, נכון, תמיד כשספר נופל אנחנו מנשקים אותו, ותמיד אנחנו יודעים שזה, אבל ההרגשה הזאת, ההרגשה הזאת, ביידיש היה אפילו ספר קודש, היו קוראים סייפר, וספר חול היו קוראים ביחנה, זאת אומרת, לא היה אפילו אותו מילה, לא היה אפילו אותו שם, היו נזרים, היו נזרים אפילו בצורת הדיבור, לזה היה שם אחר ולזה היה, למרות שיש להם ספר. זה לא ספר. ספר חול זה לא ספר. כל הדברים האלה הם הדברים שמייצרים את אותה נכבדות. נכבדות של חשיבות. נכבדות של מסורת. ואז ילד גודל על הדברים האלה. הדודה שלי סיפרה לי, הייתה לי דודה, אחות של אבא שלי, אז היא סיפרה לי שלסבא שלי היה בחוץ לארץ בית מרזח. היה בית מרזח. היו באים כל הגויים, ושותים וזה וזה, שהיה מגיע ככה 11 בלילה, אז הוא היה, הם היו הולכים כבר כל הגויים, והוא היה פותח את כל החלונות ומעברר ושוטף את הרצפה ושוטף את השולחנות ואת הכלים, ואחרי שהוא גומר לעברר את הזה, את הבית מרזח ולשטוף ולנקות הכל, אז הבית מרזח היה כאילו צמוד לדירה, זה היה ככה ביחד, אז היה גומר הכל, אז היה נכנס ומתיישב על השולחן ופותח גמרא. אז היא הייתה ילדה קטנה, אז היא אמרה לו, אבא, אתה עבדת כל היום כל כך קשה, ועכשיו פה עם הגויים וכל הזה, ואחרי שהם הלכו, היית צריך לנקות ולסדר והכל. אז יש לך כוח ללמוד גמרא? אז הוא אמר לה, איך יהודי יכול ללכת לישון בלי ללמוד גמרא? כאילו, היא אומרת, אני נכנס לבדם, בגיל 80 היא זכרה. היא זכרה כמה? את המושג הזה שיהודי לא יכול ללכת לישון בלי ללמוד גמרא. זה אותו עיקרון. זה דברים, או שהיא סיפרה לי אפילו סיפור שממש... מה שתפס אותי, היא סיפרה לי שבכפר שם איפה שהם גרו, אז מישהו הביא עוזרת גויה שתעמוד אצלם תנקה בכפר, והעוזרת הזאת מסתכלת מהחלון והיא רואה את השוחט עובר ברחוב, אז היא אומרת לבעל הבית הזאת, האישה שעובדת אצלה, את הבן אדם הזה אני מכירה. היא אומרת לה, מאיפה את מכירה את הבן אדם הזה? על השוחט. היא אומרת, הוא כל פעם בא לכפר שלנו, יש לו שם איזו אישה שהוא בא אליה לבקר אותה, איזה גויה. כאילו היה לו עסק עם איזה גויה, בלי שאף אחד ידע. והגויה הזאת פתאום סיפרה כזה סיפור. אז רצו מהר לרב ואמרו לו, תשמע, יש פה איזה גויה שבאה וסיפרה כזה סיפור. הרב הלך, שם אנשים שיעקבו, שיבדקו, וגילה ש... הסיפור נכון. באמת היה כזה דבר. היה כזה דבר שהשוחט, היה לו איזה גויה שהיה הולך אליה. מה היו עושים פה בארץ עם כזה סיפור? היו מפטרים אותו, יותר אתה לא שוחט אצלנו, ושלום. מה עשו שם? היא אומרת, הרב ציווה. כמובן שאת השוחט צילקו מהתפקיד, אבל לא זה הנושא. הרב ציווה, שמחר בשעה 2 בצהריים, כולם באים עם עגלות וסוסים ומביאים את כל הכלים שיש להם בבית, והעמידו דוד גדול בחצר של בית הכנסת, וכל העיירה מכשירה את הכלים, כי אכלו מהשחיטה של בן אדם כזה, אז כל האוכל שלכם לא כשר. הבשר שאכלו משחיטה של כזה בן אדם הוא בשר לא כשר, ואלה כל המטבחים שכולם טריפים עכשיו. והיה טקס, היא אומרת, לראות את כל יהודי הכפר באים עם עגלות, עם סוסים, עם כלים, ומכשירים מטבחים. היא אומרת, נכנס לה בראש, מה זה לעשות עבירה? היא הייתה ילדה, אבל היא אומרת, נכנס לי בראש, מה זה לעשות עבירה? הטקס הזה, הכובד ראש הזה, שהביאו כפר שלם, להכשיר את הכלים, זה שמירה מסוימת של מסורת, זה שמירה מסוימת, וזה מכניס לילדים את המערכות הרגשיות. זה מכניס לילדים את המערכות הרגשיות. אז ילד יודע שכשרות זה לא צחוק. שכשרות זה לא צחוק. ואם יש איזו שאלה בכשרות, אז צריכים כולם לבוא עם המטבחים ולהכשיר את כל המטבחים. זה נותן תמונה, זה נותן תמונה לילד בשום הרצאה ובשום שיעור לא הייתי מצליח להכניס לילד, מה שאני מצליח להכניס לו דרך השיטות האלה. דרך השיטות האלה אני מכניס לילד הרבה יותר מה שאני מכניס לו בכל צורה של הסברה, בכל צורה של שיעור. כן.
אם נגיד מכניסים לילד גם כובד ראש, אבל בצורה שלי נגיד, מכניסים שכשרות זה חשוב על ידי צעקות, וזה גם עושה לו קצת רושם, השאלה מה תוצאה.
לא, זה לא טוב. זה לא טוב.
ברור שזה לא טוב.
כי זה לא נכבדות. לא, זה לא... תראה, יש כשתי חלקים. יש חלק מה חשוב, ויש חלק שנקרא נכבדות. כשאתה עושה את זה עם נכבדות, אתה יוצר לילד הזדהות רגשית. הוא מתחבר לזה והוא רוצה להיות כזה. כשאתה עושה את זה עם צעקות, אין בזה נכבדות, הוא לא מזדהה עם זה. הוא לא מזדהה עם כל הנושא. והוא לא רואה את עצמו שאני גם צריך לעשות ככה לילדים שלי.
אז זה עושה הפך ממה שנגיד רוצים באמת.
מה?
זה הפך מהמטרה שמישהו עושה את הכל הצעקות.
בדיוק, בדיוק.
זה בכלל לוותר על משהו.
הצעקות זה דרך לא נכונה. הדרך הנכונה זה לעשות את זה בצורה של נכבדות. זאת אומרת, בצורה של... אני שומר איזה מסורת, אני שומר איזה הלכה, אני שומר איזה דבר, אבל בצורה של... 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 של נכבדות. אם יש שאלה על המרק, בהלכה, ולא הצלחתי לפתור את השאלה, לא הצלחתי למצוא היתר, והילד רואה שאני לוקח את המרק ושופך אותו לביוב, אבל אני שופך אותו עם הרגשה שאני מקריב פה איזה קורבן, אני מקריב קורבן שאני מוותר על המרק בשביל לשמור כשרות, או אני שופך אותו עם הרגשה, יש שני צורות לשפוך מרק, אחד זה שאני שופך אותו כי אני שם מקריב קורבן לשמור על הכשרות, או אני אראה לאשתי שאם היא לא שומרת כשרות כמו שצריך, כל המרק ילך לביוב. זה שני צורות. זה שני צורות. אתה מבין, אם אתה בא ואומר, תראו, אתם רואים, היא לא שמרה כמו שצריך את הזה, נהיה פה בעיה בהלכה, עכשיו כל המרק הולך לביום. לא עשית כלום. אבל אם אתה בא ואומר, אני פוחד להיכשל באיסור, וכדי לא להיכשל, שווה לי לשפוך את המרק, העיקר לא להיכשל באיסור. אתה לא מאשים מישהו, אתה לא מעניש מישהו. הנקודה היא, לא להשתמש עם הלכה ככלי של עונש. אסור בשום אופן להשתמש עם כלים הלכתיים בבית ככלי של ענישה. אין דבר כזה. בגלל שאם אתה משתמש עם ההלכה ככלי של ענישה, הפסדת את הערך של ההלכה. אז ההלכה היא לא ערך. ההלכה היא מקל. אם הוא מקל, אני שונא את המקל. אני לא אוהב אותו. לכן, מה שחשוב בחינוך, זה לא רק איך אני מגיב על דברים, אלא שאני שומר מאוד מאוד חזק על העיקרון של הנכבדות, זה בונה את הערך ומשאיר אותו, וכל סוד ההצלחה בחינוך בנוי על החלק הזה. מי שעושה את זה בצורה נכונה, הילדים שלו ימשיכו את זה לדורי דורות. זה דבר שמאוד מאוד בונה את המסורת של הבית. הדבר הקטן הזה, שכתוב בשולחן אורך, יוצא יום כיפר, לשים את ההתחלה של בניית סוכה. יש אחד אומר, אני, יש לי תוכנית במחסן, אני מוציא, עוד יומיים אני אעשה את הסוכה. זה נכון. טכנית אתה תעשה סוכה אותו דבר. אבל לא נתת לי איזו הרגשה, יש פה איזו מסורת של עם ישראל, אני שומר את המסורת של עם ישראל. עשיתי משהו. עוד פעם, זה, 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 זה לא הרגשה שכלית, זה הרגשה, זה משהו בתחום הרגשי. אני מחבר את הילד מבחינה רגשית לדברים שככה הוא לא מתחבר אליהם, ואז זה נשאר עובד אצלו למשך כל ימי חייו. תודה רבה.